מצטרפים למי שנכנס.
טוב, שלום וברכה. ברוכים הבאים. אנחנו נתחיל את השיעור ואת ימי העיון. כולם מוזמנים. נתחיל את השיעור על שמשון בזווית מבט קצרה על ספר שופטים. ייתן לנו איזשהו רקע ש... די מיד ימקד אותנו על שמשון. לרוב כשאני שואל בשיעורים, תסכמו לי את תקופת השופטים במשפט אחד. לרוב הסיכום הוא בלגן, איש הישר בעיניו יעשה, חטא ועונש ונפילה ותקומה. אני רוצה להציע עוד סיכום קצת אחר לתקופת השופטים, שאותו נבהר. הסיכום הוא התגברות על סוגי האויבים שסביבנו אחרי מות יהושע. ואני אסביר. בימי יהושע כבשנו את ארץ ישראל, לא באופן מושלם, ואז זה בעצם רק נקודת הפתיחה של התבססות. בספר שופטים, עם ישראל התמודד בזה אחר זה עם חמישה סוגי אויבים. כשאני אומר סוגי אויבים, אני לא מתכוון לחמישה אומות שונות, אלא מאיזה כיוון ולמה ובאיזה הקשר הם באו לתקוף אותנו. בעצם ספר שופטים מסודר באופן מאוד יפה, שכל סוג אויבים שמיד נמנה אותם, כל אחד מגיע אחד אחרי השני, כל אחד מכיוון אחר לגמרי, ויוצר אתגר אחר לגמרי בהתמודדות שלנו, ודי מהר נראה מול איזה סוג אויבים בעצם שמשון התמודד. אז הסוג הראשון, כשאנחנו מדברים על עתניאל בן כנז, השופט הראשון, הסוג הראשון הוא קושן רשתיים. ארם הרחוקה, לא שכינה שלנו ביום יום, היא האימפריה האזורית של אותה תקופה, היא לא באה אלינו על סכסוכי גבולות, או... כי היא טוענת שהארץ הייתה שלה או משהו כזה, היא פשוט רוצה להתרחב ולשלוט גם עלינו. כלומר, הסוג אויבים הראשון, אימפריה רחוקה, שמנסה להשתלט. הסוג אויבים השני, אהוד בן גרה, תעזרו לי, נגד מי נלחם? מואב. איזה סוג אויבים? למה הם בעצם באים להילחם בנו, לשעבד אותנו? יפה, שכנים. בהקשר הזה מואב שותפים יחד עם אמון, יחד עם אדום, זה סוג אויב אחר לגמרי שבעצם סכסוכי שכנים. אנחנו היינו פה לפניכם, הגבול הוא עד פה, עד פה, או בשפה של מואב מהתורה, עתה ילחכו את כל סביבותינו. כלומר, מה באתם לפה בכלל? אנחנו פה, אתם מפריעים לנו, סכסוכי שכנים, זה הסוג השני. אז היינו את עתניאל בן כנז, אימפריה, אהוד בן גרה, שכנים. שמגר בן ענת, השופט השלישי, נלחם מול מי? פלישתים, זה מאוד נוגע לנושא השיעור שלנו. פלישתים סוג אויב אחר לגמרי. יכולת לומר שכנים. אבל זה בכלל לא אותו סוג של שכנים, כמו אדום, אדום, מואב ועמון. פלישתים הם בעצם איזשהו מהגר מאיי כפתור, שמנסה ליצור פה סדר חדש בארץ. נגדם שמגר נלחם. אחרי שמגר... אנחנו מגיעים לסוג הרביעי, דבורה וברק, נלחמו נגד. מאפיין את הסוג השלישי בעצם, גוי שמהגר מרחוק ומנסה להיאחז בארץ. הוא לא בא מתוך טענה, זה הגבול הקדום שלי, איבדתם בגבולנו, בדיוק הפוך. הוא זה שבא לפה, ומבחינתו הוא תרבות עדיפה יותר, הוא מגיע ליותר מאיתנו, זה נושא שלם. מה? לא, ההבדל בינו לבין אימפריה, שאימפריה יש לה את המקום שלה. לקושן רשתיים יש לו מדינת ענק, הוא רוצה להשתלט עוד ועוד. הם מבחינתם מחפשים את המקום להתבסס בו. והם באים ונאחזים פה. הסוג הרביעי, אנחנו מגיעים לדבורה וברק, נלחמו נגד. כנען. איזה סוג אויב זה? למה הם נלחמים בנו? הם אדוני, מבחינתם הם אדוני הארץ הקדומים. הארץ בכלל קרויה ארץ כנען. אולי תשאיר את זה פתוח שלא יהיה תחריקות. עוד 5 דקות סגור. הארץ מבחינתם בכלל קרויה ארץ כנען, ואנחנו היינו פה לפניכם. עשר, גירשתם אותנו והרגתם בנו ימי יהושע, אנחנו מרימים ראש מחדש. ודבורה וברק, גם מבחינה הזאת, מצליחים לבסס את עם ישראל בארץ, זאת בעצם המלחמה האחרונה מול עמי כנען. בהערה קצרה, זה כמובן מסביר למה דווקא המלחמה הזאת, מכל מלחמות ספר שופטים, יש שירה. כי בעצם הייעוד ההיסטורי הכללי של להיכנס לארץ ישראל, להתבסס בה, הוא בעיקר מול הכנענים. כשזה קורה באמת דבורה וברק, מגיעה השירה. אז אמרנו, 4 סוגי אויבים עד עכשיו, האימפריה מרחוק, ארם, השכנים שלנו, אדום ומואב, פלישתים שמהגרים לפה, וכנען, הסוג הרביעי. הסוג החמישי והאחרון, אנחנו אחרי דבורה וברק, מגיעים לגדעון. גדעון נלחם נגד המדיינים. לא רק מדיין למען האמת, למרות שהם היוקרים, אלא מדיין ועמלק ובני קדם. כלומר, מצבור של שבטים נודדים, שבעצם אין להם מקום יישוב, והם מתפרנסים מגזל ושוד. ברגע שאנחנו פה, קצת חלשים, הם ינסו לבוא לאכול אותנו. בניגוד לפלישתים למשל, הם לא פה כדי להישאר. הם היו באים כל שנה, עולים על הקרקעות, לוקחים את היבול וחוזרים. כלומר, זה מין מקביל קצת לבני המדבר, לבדואים של ימינו. כשיהיה אפשר, ייקחו משלך ויחזרו. אם כן, אמרנו שבעצם ממש לפי הסדר, אחד אחרי השני בספר שופטים, עם ישראל מתבסס בארץ, במובן שהוא מתמודד כנגד הכוחות האזוריים, הארץ שלנו, השם נתן לנו אותה, עכשיו אנחנו צריכים לאזור עוז, להילחם נגדם. מה שחשוב לשים לב, שמתוך החמישה, 3 למעשה מיגרנו. אין עוד מלחמה איתם עד השיא של ימי ישראל. אחר כך שיהיה חטאים וירידה ופילוג הממלכה זה משהו אחר. אבל בעצם, כשכתוב, ותשקוט הארץ 40 שנה, וכתוב שלמשל יבין נכנע תחת יד ישראל, אז זה בעצם אומר, זהו, סיימת את המאבק בכנען. אז מתוך החמישה, 3 מיגרנו. אבל 2 חוזרים שוב בספר שופטים, ובזה סיכמנו בעצם את הספר. בואו נראה מי. ארם, קושן רשתיים, אנחנו נפגוש אותו שוב? לא נפגוש אותו שוב. הפעם הבאה שנפגוש אותו זה כשדוד יבוא לכבוש אותו. האויב השני, שכני ישראל, שבהתחלה זה היה מואב, מופיעים שוב בספר שופטים? מופיעים שוב, אמון. כלומר, זה לא סיימנו איתם את המערכה. אמון זה אויב אחד שעוד לא סיימנו אותו את המערכה. פלישתים, האויב השלישי מופיעים שוב. אכן, שמשון, זה הנושא שלנו. כלומר, אלו שני האתגרים ארוכי הטווח שלנו, השכנים שלנו, משני הסוגים. אחד, השכנים שבעצם היו פה לפנינו, אדום, מואב, החגורה הזאת סביבנו והאמון. הסוג השני זה המהגרים שבאו ונתפסו פה מאוד חזק הפלישתים. ושני הסוגים האחרונים, כנען, כמו שאמרנו, המלחמה איתם בעצם הסתיימה בימי דבורה וברק, אין עוד מלחמות הכרעה איתם, וגם המדיינים, שבטי המדבר, גדעון בעצם הכריע אותם, ומבחינה הזאת, הרצף הזה של 5 סוגי האויבים, 3 הכרענו ו2 אתגר ארוך טווח. למעשה השניים האלה חוזרים מיד, המלחמות הבאות בספר שופטים, זה יפתח מול אמון, ושמשון מול פלישתים. אז אלו האתגרים. מאוד יפה לראות, שעל שניהם במלחמות האלה, של יפתח ושל שמשון, הייעוד מלכתחילה, שכתוב אצל שמשון, ובואו בעצם אנחנו עכשיו כבר ניגשים, נתחילים לגשת אליו, אז תפתחו איתי בתחילת פרקי שמשון, שופטים, פרק י' ג', פסוק ה'. שופטים פרק י' ג' פסוק ה'. אומר המלאך לאמו של שמשון, כי הנך הרע ויולדת בן, ומורה לא יעלה על ראשו, כי נזיר אלוהים יהיה הנער מן הבטן, והוא יחל להושיע את ישראל מיד פלישתים. מה מפתיע ביעוד הזה? שהוא לא יסיים, הוא יחל. כלומר, באמת, בתחילת ימי שמשון, מתגלה שמה שהתחיל קצת אצל שמגר, שהוא הרג 600 איש לבד במלמד הבקר, זה שהפלישתים באים שוב, זה לא סתם. זה יהיה אתגר ארוך טווח. אותו דבר זה, פחות צריך לפתוח איתי, כי זה בפרק שלנו, אותו דבר בפרקי יפתח, אומרים בני גלעד, איש אל רעהו, מי האיש אשר יחל להילחם בבני עמון, יהיה לראש. כלומר, אצל שני האויבים האלה, השניים מתוך חמישה, שנשארים לטווח ארוך, מראש, עוד לפני שאנחנו רואים שיפתח ושמשון נלחמים, כבר התנך מסמן לנו, הנביא מסמן לנו, זה רק יהיה התחלה. תתכוננו למלחמת טווח ארוך. נמצא שבעצם ספר שופטים, שבע מלחמות, שבעצם יש חמישה סוגי אויבים, שלושה הכרענו, שניים נשארו, מלחמות חוזרות, ומראש אומרים לך, זה ימשיך. פלישתים ימשיכו כל ימי שאול דוד, עד שהם יוכרעו, וגם בני עמון ימשיכו בימי שאול, ושוב פעם בימי דוד. בסדר? זה סדר, זה סדר מאוד חשוב שצריך לשים לב אליו בספר שופטים. אם נסכם את זה במשפט, הפותח שאמרנו, סיכום גם נכון של ספר שופטים, במקביל למעגל הזה המפורסם, ובמקביל לאיש הישר בעיניו יעשה, זה התקדמות בהתבססות ישראל בארץ, התקדמות ששלושה הכרענו ושניים התחיל התהליך איתם. אם כן נתמקד בפלישתים, שמולם שמשון בסוף תקופת השופטים נלחם. החידוש בשיעבוד הפלישתי ביחס לאחרים, שפלישתים באופן מאוד בולט, עיקר המאבק שלהם היה לא לגרש אותנו מפה, אלא למשול עלינו בעודנו פה. אני אגיד שוב, האויבים באו, נגיד, לקחת לנו את היבול, לנסות לגרש אותנו בחזרה, מקנען, להתפשט אל עברנו, להקטין לנו את הגבול, מואב, אבל פלישתים, באופן מאוד ברור, לכל אורך התקופה שלהם, הם לא מנסים לגרש אותנו מן הארץ. אלא, נגיד בשפה של בני יהודה שאומרים לשמשון, הלא ידעת כי מושלים בנו פלישתים? אלא סוגיה שהולכת וצפה בספר שופטים, אל סוגיית המשילות, סוגיית השלטון. בפרקי שמשון נאמר, אבל נאמר, כמו שאמרנו, הלא ידעת כי מושלים בנו פלישתים, באמת לפני זה נאמר, ופלישתים מושלים בישראל בעת ההיא, שימצא שיגיד לנו. בכל אופן, שוב, פלישתים ממקדים אותנו, הם דוחקים אותנו בסוגיית השלטון, וממילא דוחפים אותנו לפתור אותה. פלישתים בישראל. כלומר, שוב, במקותרת, הם חזקים מאיתנו, ואנחנו נמצא שוב בספר, בספר שמואל, במלחמה מול פלישתים שבני אלי נופלים, שפלישתים מעודדים את עצמם ואומרים, התחזקו פלישתים, פן ימשלו בכם העברים כמו שאתם משלתם בכם. סוגיית השלטון. עוד משהו ייחודי בימי הפלישתים לעומת התקופה, זה שבתחילת פרק י' ג' כתוב, ויתנם השם ביד פלישתים 40 שנה, י' ג' א'. 40 שנה מושג רווח בתקופת ספר שופטים, שמואל. תמיד זה 40 שנה של שקט. עתניאל בן כנז הביא לשקט 40 שנה. אהוד בן גירה 80 שנה, משום ה-40 הוכפלו. דבורה וברק 40, גדעון 40, אחר כך אלי 40, ודוד 40, ושלמה 40. כלומר, הכל פה פעימות של 40 שנה. אגב, למה דווקא 40 לדעתכם? מי אמר לך ש-40 שנה זה דור? יש פסוק, פסוק. 40 שנה עקות בדור, אנחנו אומרים את זה כל שבת. כלומר, 40 שנה זה שנות דור. ספר שופטים ממש מחולק לכל פעם הכרעה, שקט של ישראל 40 שנה, חוץ מחריג אחד. פלישתים, אלה שכבר פגשנו אותם כאויב לטווח ארוך, אצלם זה הפוך. שיעבוד של 40 שנה. דור שלם שגדל ומשועבד לפלישתים. זה ההקשר שבו בעצם בא המלאך לאמא של שמשון ואומר, הוא יחל להוציא את ישראל מיד פלישתים. אז אמרנו, כבר מסומן פה טווח ארוך, אבל איזה הנחת רווחה מתחילה... איזה הנחת רווחה מתחילה לנו כלומדים ולאמא של שמשון, שנאמר לה, הנה הוא זה שיושיע אותנו מתוך המסגרת הזאת, הסד הזה ש-40 שנה אנחנו בתוכו. נכון, לא, אז אני אשמעתי, קודם כל זה מסומן כטווח ארוך, אבל עצם זה שיש נקודת אור, שהנה יש פה מינוי משמיים, הוא יחל להושיע, שזה האויב בעצם מהסוג הקשה ביותר של התקופה, אנחנו, כן, מתחילים מה שקראתי הנחת רווחה. אם כן, זוהי התקופה, וזה הרקע שאליו שמשון מגיע, להושיע את ישראל מיד פלישתים. הציפייה משמשון היא עצומה. נתחיל בזה של הופעת הנס של המלאך שהוא עושה להורי שמשון, שהוא נעלם להם בסערה, ועצם גילוי המלאך, והגילוי החדש של נזירות, ויגדל האיש ויברכהו השם, יש פה איזשהו מצבור של התגלות אלוקית שהיא לא שכיחה בתקופת השופטים. שנאמר, בימים ההם אין חזון נפרץ, שנאמר בתחילת ספר שמואל, שבספר השופטים אין הרבה נבואה, אין הרבה התגלות יד השם, יש קצת, פה יש ריכוז. אבל בואו שנייה נרחיב את המבט על הציפייה משמשון. איזו נבואה קדומה בעצם הודיע לעם ישראל מה עומד להיות בתקופת השופטים, עוד לפני תקופת השופטים? לפני תקופת השופטים. יפה, אנחנו מדברים על ספר דברים שאותו אנחנו מתחילים עכשיו. פרשיות, וילך האזינו. שם בעצם השם אומר למשה מראש מה עומד להיות בדור. הוא אומר לו, הנך שוכב עם אבותיך, וקם העם הזה, וזנח אלוהי נחר הארץ. בקיצור, מה שהוא אומר לו, אחרי מותך, ואגב, זה באמת ממש מעניין, למה היה את יהושע תוך כדי, חזל אומרים, מכאן שתלמידו של אדם כמותו, אבל השם אומר למשה, אחרי מותך, יגיע דור חוטא מאוד, עבודה זרה, ועזבני ואפר את בריתי, ויהיה לו צרות, ומצאו רבות רעות וצרות, ויזעק אליי ולא ינה אותו. איפה כל זה יתממש אחד לאחד? דור השופטים. לענייננו, כשאנחנו בסוף דור השופטים עכשיו, ימי שמשון, לענייננו, יש פה משהו מדהים. משהו ממש מדהים, שאם רק אפילו נזכור את זה מכל השיעור היום, דיינו. איך יסתיים דור השופטים לפי משה רבנו? מה יהיה בסוף? איך תהיה הישועה? הרי הוא כל הזמן אומר שעם ישראל יהיה בעצם שרוי בחטא. התשובה היא בשירת האזינו, שהשם יגאל אותנו למען שמו. למען שמו. כלומר, אנחנו לא נהיה ראויים, אבל השם, נגיד בלשון הפסוקים, כי יראה כי אוזלת יד ואפס עצור ועזוב, תרגום פשוט, ביאור פשוט לפי רשי, השם יראה שאין עצור ועזוב, אין עוצר, אין מלך בישראל, אין מלך בישראל. זה מה שכתוב בסוף ספר שופטים, בימים אין מלך בישראל. השם יראה שאין עצור ועזוב, והוא יושיע אותנו. למה הוא יושיע אותנו? כי ידין השם עמו ועל עבדיו יתנחם. זה הפסוק שבו עכשיו נתמקד. כלומר, עוד לפני ספר שופטים, השם אומר, יהיה דור חוטא, קשה, ומצאו רעות רבות וצרות, נקודת הישועה תהיה, כי ידין השם עמו ועל עבדיו יתנחם. השם יגאל אותנו למען שמו, ידין אותנו למען שמו ועל עבדיו יתנחם. שאלה, תחשבו רגע. איזה פסוק זה מזכיר אחד לאחד המילים, כי ידין השם עמו ועל עבדיו יתנחם, מי שיודע עוד לא לענות, רק להרים יד. כן. דן ידין עמו. כלומר, משה, בשירת האזינו, כשמתנבא על סוף דור השופטים על הגאולה, משתמש אחד לאחד בברכת יעקב, לשבט דן. שם יעקב אומר ככה, דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל. וזה כל המפרשים תמימי דעים. אם תחפש, איפה בהיסטוריה הישראלית היה ישועה של דן, איפה זה? שמשון. אבל שם יש איזושהי ציפייה מאוד גדולה. דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל, כמיוחד שבשבטים, כיחידו של עולם. ציפייה מאוד גדולה לישועה של דן, אבל מיד גם חזון ושברו. מיד גם איזושהי אכזבה של יעקב שאומר, לישועתך קיוויתי השם. כלומר, אני מקווה השם, אני מזהה שמשהו בישועה של דן יהיה חסר. ואני מקווה לישועה שלך, לא רק לישועה של דן. עכשיו תראו מה אומר משה בשירת האזינו. כי ידין השם עמו ועל עבדיו יתנחם. הוא בעצם אומר לעם ישראל, תקשיבו, אתם זוכרים את היהוד על דן? ואת התקווה של משה שזה יהיה שהשם ידין עמו ולא דן ידין עמו? זה מה שעומד להיות. בסוף ספר שופטים, אתם תפגשו את דן, אבל דן שהשם מלווה אותו. כי ידין השם עמו ועל עבדיו יתנחם. כלומר, זה דבר מדהים בעיניי, שאם היינו לומדים טוב עוד לפני, את האזינו, והיינו אנחנו בדור של השופטים, ומתחילים לראות החטאים ואת הצרות, ואתה מסתכל, יש נבואה קדומה. אבל יש מההתחלה איזושהי ציפייה שברכת יעקב תתממש לאילה, בגוון של כי ידין השם עמו ועל עבדיו יתנחם. אז שוב פעם, לעומת דן ידין עמו של יעקב, כי ידין השם עמו זה סוף תקופת השופטים. וכשאתה קורא ומגיע לשופט משבט דן בסוף תקופת השופטים, שבא מלאך וממנה אותו, נורה אדומה. משהו פה קורה, תצפה לסוף התקופה. זה מה שמונח על ה... זה, עם הציפייה הזאת אנחנו באים אל שמשון. בואו נדבר על ציפייה נוספת. מי שירת האזינו? ושוב פעם, שירת האזינו זה קריטי בנושא הזה. זה קריטי בגלל שפה מדובר על אחרי דור השופטים. בשירת האזינו כתוב, איכה ירדוף אחד אלף ושניים יניסו רבבה. כלומר, שהשם אומר, נגיד לפי הפירוש שמדובר לגויים, איך אתם לא מבינים שלמרות שלכאורה אני לא מושיע את ישראל ביד חזקה ובזרוע נטויה בתקופת השופטים, איך אתם לא רואים את גדלותי ואת השגחתי? אתם לא רואים שאחד ירדוף אלף? אתם לא רואים איך שעם ישראל אחד מהם מנצח אלף אויבים? רבותיי, יש מישהו אחד בתנך שניצח אלף אויבים לבד. מי הוא? שמשון. איפה? יפה. שיקה בלחי החמור אלף איש. יש מישהו דומה לו. יש מישהו דומה לו. מישהו שניצח 800 איש לבד. מלמד הבקר זה 600. שמגר, וזה גם קשור לפלישתים. אני חושב שבהקשר הזה, כששמגר הורג לבד 600, זה שוב פעם, זה נורא אדומה, אבל זה עוד לא האלף המדובר. מי הורג 800 איש לבד? בואו נראה בדף מקורות. יפה, גיבורי דוד, נכון מאוד. הסתכלו בשליש התחתון של העמוד, תחת הכותרת, הייעוד המשיחי של שמשון. בסדר? הייעוד המשיחי של שמשון, שליש תחתון של הדף, מועד קטן, תזיין עמוד ב'. על 800 חלל בפעם אחת. מדובר על אחד מגיבורי דוד, שהיה הורג לבד 800 חלל בבת אחת. עכשיו, חזל דורשים, ולא סתם אנחנו נגיע לזה בהמשך, למה? שכל גיבורי דוד זה בעצם דוד עצמו. כלומר, שדוד עצמו, עליו בעצם נאמר לפי דרשת חזל, שהוא היה הורג 800 חלל בפעם אחת. אומרים חזל במסכת מועד קטן, שהיה זורק חץ ומפיל 800 חלל בבת בפעם אחת, והיה מתענח על 200. דכתיב איכה ירדוף אלף, אחד אלף. יצתה בת קול ואמרה רק בדבר אוריה החיתי. כלומר, דוד ציפה שיתקיים בו הייעוד של להרוג אלף פלישתים בבת אחת, ולא זכה. וכבר נאמר, לא זכה למה שזכה שמשון. הוא זכה ל-800. לעומת זאת, שמשון זכה לקיים את הייעוד הזה. תראו במקור הבא, רבי חיים פלטיאל ויקרא כבב, לו חכמו ישכילו זאת, האומות, יבינו להחריטם, איכה היה שירדוף אחד מישראל אלף גויים, דהיינו שמשון שהרג אלף פלישתים בלחי החמור. אז זה הייעוד שבעצם איתו אנחנו מצוידים כשאנחנו באים לשמשון. א', כי הדין השם עמו, מישהו משבט דן שתהיה גאולה אלוקית על ידו. שתיים, אם אנחנו נמצא מישהו שהורג לבד אלף איש, נורה אדומה. אז בוא ניגש לעיקרי האיש הזה, התופעה המיוחדת הזאת שקוראים בשמשון, וננסה לעקוב האם ואיך וכיצד מתממש החזון, ואיפה הוא נתקע. החזון של שמשון שיהיה המושיע של סוף התקופה, שיהיה המוביל שלנו בדרך אל המלוכה. איפה החזון הזה מתגלה ואיפה הוא בעצם נתקע? נתחיל בשאלה. אברהם אבינו, משה רבנו, שמואל הנביא. עכשיו תעזרו לי, תשלימו. שמשון הגיבור. ובכן, לא כתוב על שמשון שהוא גיבור בתנך. בתקופה הזאת יש הרבה גיבורים. על יהושע כתוב על צבא הגיבורים. בדבורה כתוב כי לא באו לעזרת השם הגיבורים. יפתח היה גיבור חיל וגדעון היה גיבור חיל ויבצן היה גיבור חיל במגילת רות. ואחרי שמשון אנחנו נמצא ששאול ויונתן גיבורי חיל ודוד גיבור חיל. אבל מישהו אחד, שמשון, לא כתוב עליו שהוא גיבור. בחזל כתוב הרבה. אבל בתנך לא כתוב המושג הזה. דווקא עליו מכל רשימת הגיבורים שאמרתי, לא כתוב שהוא גיבור. יש לכם רעיון למה? כן. גיבור חיל, הוא נאמר בפשט וגם בעומק, על גבורת מלחמה. בסדר. אני שומע, אני מחפש עוד תשובה. כן. וזה לא קוראים גבורה, גבורה כתוצאה מהנזירות? בסדר, לא אנושית. כן, מה רצה לומר, כבודו? שהוא בסופו של דבר גברו עליו. כן? בוודאי, אני מכיר. לא, בוודאי, ואתה יכול גם להגיד את המשנה מסכת אבות, איזה הוא גיבור הכובש את יצרו, בוודאי. בוודאי, אבל לכן אמרתי בפשט וגם בעומק, כלומר זה, כשהתנ"ך אומר לך גיבור מלחמה, יש גם מאחורה גבורה מוסרית. איזה מושגים, אולי כדי להבין את זה, נשאל ככה, איזה מושגים כן כתובים על שמשון? האמת, שזה די פשוט למה לא כתוב בו גיבור. אם אני עכשיו, תיאורטית, ילחם נגד כולכם וינצח, הגיוני שתגידו גיבור. אבל אם אני אלחם נגד 10 ילדים ואנצח, בסדר, ברור, כאילו מה הם יכולים לעשות? הם בני 5. שמשון, היה לו כוח מסדר גודל אחר. הביטויים שנזכרים עליו, לגביו, זה כוח, לא גבורה, כי זה לא הנושא. גבורה זה כשאתה צריך, וזה לא משנה עכשיו אם גבורה פיזית מול אנשים, או גבורה מוסרית מול יצרים, אתה צריך, אתה נלחם ומצליח להתגבר. שמשון דלילה שואלת אותו, אגיד לי במה כוחך הגדול. זה הכוח הקבוע שלו. כתוב שבטח אל רוח השם לפעמו במחנה דן. שכתוב שאוסרים אותו והוא מנתק את הכבלים, כאילו שהכבלים יריחו אש. זה, התנך מאוד מדגיש לך, זה לא היה מאמץ מיוחד מבחינתו. שמשון הוא תופעה מסדר גודל אחר. להילחם באריה ונצח אותו, ולא לספר על זה, זה כאילו מה הבעיה, בדרך, אריה הפריע לי, אז... אז תמצאו אותו בשולי הדרך, זה אומר, והתנך, אני חושב, בפרקים האלה מסמן לנו את זה שוב ושוב, בכוונה לא אומר גיבור, כי השם פה נותן לנו מתנה מסוג אחר. יש מתנה שהשם נותן לנו, מנהיגים גיבורים, במובן הזה שהם מול כוחות, שאמורים להיות שקולים להם או חזקים להם, הם מנצחים. אבל יש פה מתנה, אישיות מסוימת מסוג, מסדר גודל אחר, אישיות שנכון לקרוא לה ענק. ענק. חזל אומרים, בואו נקרא את זה ביחד. שמשון, אתם רואים את הכותרת, אחד מעל מה שקראנו מקודם, שמשון הענק הישראלי. אנחנו קוראים סוטה י' עמוד א', בסדר? תחת הכותרת שמשון הענק הישראלי. ויוחז בדלתות שער העיר ובשתי המזוזות ויסיים עם הבריח ויסם על כתפיו. חזרנו מדברים פה על תופעה שהיא באמת לא נתפסת. שמשון לקח שער של עיר על הכתפיים עד דהר. לא משהו אנושי. אומרים חזל, כדי להתאים לו איזשהו אפיון, איזשהו קריאת כיוון, גמירי, כלומר למדנו, אנחנו מקובלים, דאין דלתות עזרה פחותות משישים אמה. עזה, סליחה. אין דלתות, סליחה לטעות, אין דלתות עזה פחותות משישים אמה, וחזל אומרים, שם במקומות אחרים, גמירי, בין כתפיו של שמשון, 60 אמה. כלומר, מה זה אומר? בין כתפיו של שמשון, 60 אמה, זה לא יכול להיות מובן בקנה מידה רגיל. אבל זה מובן בקנה מידה, תסתכלו במקור מיד הבא, מופיע שורה מתחת במדבר הבא, שנו רבותינו, וכן שני גיבורים עמדו בעולם, זה מעניין, חזל תמיד קוראים לו גיבור, ומפה הביטוי שמשון הגיבור. וכן שני גיבורים עמדו בעולם, אחד מישראל ואחד מאומות העולם. מבט כלל היסטורי, יש שני גיבורים בעולם, אחד מישראל ואחד מאומות העולם. שמשון מישראל וגוליית מאומות העולם. שמתם לב את איזה קנה מידה חזל מודדים את שמשון? שמשון מול גוליית. בואו נדבר על זה. תראו, זו תופעה בכלל לא שכיחה בתנך, למרות כל הניסים והנפלאות ויד השם שנגלית עלינו והניצחונות, כמעט ואין תופעה של מישהו שפשוט באופן קבוע בחיי היומיום שלו יש לו כוח מסדר גודל אחר, סדר גודל של ענק. שנייה, אנחנו נגיע לזה. בוא נזכור בקצרה, וזה לא ארוך כי פשוט אין הרבה תופעה כזאת, את הענקים בתנך. ושוב, כשנאמר ענקים, זה במובן שחזל פה אמרו 60 אמה או מול גוליית, זה במובן לא דווקא של המידות, אלא במובן של היכולת, לא יודע איך קורא לה, פיזית, רוחנית, אבל יכולת מסדר גודל אחר, שמה שמבחינת כל אדם נורמלי מהווה קושי, מבחינתם הוא לא מתחיל. תופעת הענקים, איכן היא מתחילה בעולם, בתנך? בסוף פרשת בראשית, שבני אלוהים, נאחוז עכשיו במדרשים ומפרשים שאומרים שהכוונה מלאכים, באים על בנות העולם, על בנות האדם, וילדו להם, הם הגיבורים אשר מעולם אנשי השם. כאילו, בעידנים של הבריאה, יש שמיים, ארץ, בני האדם, אבל יש איזו תופעה חריגה, כוכבית, שהשם כמובן יכול לעשות הכל, יש איזה זן של נפילים, ענקים, שהם בכלל, כפשוטו, לא אנושיים, לא יודע איך לקרוא להם, אבל הם נולדו עירוב בין בני אדם למלאכים. יכול להיות משהו כזה? לא יודע, השם יכול לעשות הכל. אנחנו לא מבינים בזה, זה משהו כזה מעל מה שאנחנו יכולים להבין, אבל יש תופעה כזאת של ענקים שמתחילה מבריאת העולם. מה שמפתיע שהענקים האלה נשארים בעצם לאורך המון המון מההיסטוריה התנכית. הענקים האלה הם האויב המרכזי שממנו מפחדים המרגלים. ואני בינינו ככה אגבים, וכן היינו בעיניהם. מה זה התופעה הזאת של הענקים האלה? קודם כל צריך לדעת, הענקים זה לא רק כלי נשק משוכלל פלוס פלוס, כלומר זה לא שתגיד לאויב יש לא יודע מה, T-55 ולנו יש טנק מרכבה 4. זה לא אופר, T-55 זה של פעם, לא משנה. זה לא רק שיש לך נשק יותר מהם, ענק זה משהו על אנושי, וממילא ענק זה בלתי מנוצח. זה לא משנה אם תילחם נגדו ב-10 אנשים, 10 אנשים או ב-100 או ב-1000. רגע, מי אמר לי שענק זה משהו בלתי מנוצח? תעזרו לי. כשאני אומר מי אמר, זה לא סברה, זה פסוק. לא שומע פסוק. מי אמר שענק זה משהו לא מנוצח? אבל הם רגלים חטו, הם רק פחדו. הם פוחדים. כלב אומר להם יכול נוכל. אומר משה, אתה ידעת ואתה שמעת מי התייצב לפני בני ענק. כלומר, משה שאומר לעם ישראל בכניסה לארץ, תקשיבו, אנחנו לא עומדים להילחם פה מול גוי רגיל וגם לא מול אחד הגויים החזקים ביותר שיש. אנחנו הולכים להילחם מול תופעה בלתי מנוצחת. רק השם יכול לנצח אותם. זה הקנה מידה שבו מדובר. תקשיבו, הם לא אנשים. הם לא אנשים. הענקים האלה, משום מה התקבצו באזור של ארץ ישראל. הענקים האלה שהם צאצאי צאצאי הנפילים, שכלפיהם אומר משה, אתה ידעת ואתה שמעת מי תצא לפני בני ענק, הם גרו בגזרת ארץ ישראל. ועכשיו אנחנו הוגיעים, ואני מבטיח שלא תכננתי את זה, לפרשת השבוע, שמשה אומר בפרק ב' בדברים, איך אני יודע שיש לאדום כוח אלוקי, למואב כוח אלוקי, להמון כוח אלוקי, ולכן אל תצור את מואב ואת תתגר בם? כי הם ניצחו את האימים, את הזמזומים, את הרפאים, כל אלה, בפשט מה משה אומר, תקשיבו, יש פה זן אחר, מלאכי, עליון, כוח חייזרי, לא יודע איך לקרוא לו. הכוח הזה משום מה מרגיש שהמקום שבו הוא רוצה להיאחז זה בגזרת ארץ ישראל. ורק מי שהשם נותן לו כוח גם כן על טבעי, מצליח להוריש אותם. ואם אדום, מואב, עמון הצליחו להוריש את הענקים, הרי לכם שהם על טבעיים, ולכן אומר השם, תראו, אני נתתי להם את כוחי המיוחד לבני לוט, לבני עשיו, אל תיגעו בהם, אני איתם. אז הגיבורים הבלתי מנוצחים האלה נשארים בארץ ישראל, עד, ואז בעצם העמים, קרובי עם ישראל, מחלים אותם אחד אחד, עם ישראל נשאר מול הגרעין הקשה, בימי יהושע, מול הענקים. עם ישראל העיז, אחרי כל חטא המרגלים, להיכנס בטח בהשם, שהשם יחיד את הענקים, ואכן בימי יהושע נאמר שהוכרתו הענקים. תסתכלו בכותרת, בראש העמוד, הכרתת הענקים. יש פה פסוק מיהושע י' א'. ויבוא יהושע בעת ההיא, ויחרת את הענקים מן ההר, מן חברון, מן דביר, מן ענב, ומכל הר יהודה ומכל הר ישראל, עם הריהם החרימם יהושע. זה לא סתם פסוק, זה הפחד העיקרי שאימנו פחדו המרגלים. האויב האמתני שעמד מולנו 40 שנה, שאמרנו מה יקרה כשנגיע לשם, בסוף, תוך כמה שנים יהושע החריט אותם. לא נותר ענקים בארץ בני ישראל, רק בעזה, בגת ובאשדוד נשארו, ואני כבר אומר לכם שהרד"ק פה אומר, ואחרי כמה שנים גם הם הוכרתו. כי בתחילת ספר שופטים כבשנו את עזה ואת כל האזור הזה. אז בעצם יהושע בואכה הדור השופטים, אין ענקים. התופעה שהייתה מבריאת העולם, של זן, גזע הענקים, הוכרת על ידי העמים קרובי ישראל, ולבסוף על ידי ישראל עצמם. ואכן בעצם הענקים, כנראה האחרונים, זה בפסוק הבא פה שמובא מיהושע, ויורש משם כלב את שלושה בני הענק, את ששי ואת אחימן ואת אלמה ילידי הענק. ולא נקרא פה את המקורות, אבל יש פה עוד כמה מקורות על זה שהענקים, כשעם ישראל באו, נכנסה בהם מערה, כללה, והם הלכו והתמעטו. ובכן, זוהי התופעה שמתחילה מבריאת העולם של הענקים, ומי יהושע תחילת ספר שופטים, אין יותר ענקים בעולם. ואז, כמה שנים אחר כך, בימי שמשון, סוף ספר שופטים, בוא נגיד סדר גודל של 300 שנה אחר כך, אבל מבחינת תקופות, אנחנו בעצם בתקופה הבאה, שוב פעם, הסתכלו שנייה על ציר זמן דמיוני, מבריאת העולם, ענקים, 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 נוח, אברהם אבינו, האבות, יורדים למצרים, חוזרים, בחזרה ממצרים יהושע נחרטים הענקים, בתקופה הבאה, פתאום בעם ישראל יש תופעה מיוחדת. איזה תופעה? מה שחזל אמרו, ישבו אותו לגוליאת, שמשון. תופעה של אדם שאין משהו אנושי שמאיים עליו. כלומר, זה לא הוא המתגרף מספר אחד בעולם. תראו דוגמה. שמשון, דיברנו קודם דוגמה אחת, נמצא בעזה, יש בעיה, הכל סגור ומסוגר, כל עזה על אדם אחד, מה הבעיה? ניקח את השאר, נעלה להר. בואו נסתכל תופעה אחרת, עם דלילה, כבר ממש בסוף ימיו של שמשון. הוא יושב בחדר, כל הצבא הפלישתים שם מסביב, ואומרים לה, דלילה, תבדקי במה כוחו גדול. רגע, אין לכם אפשרות אחרת? כאילו, תשים לב לסיטואציה. זהו, כל פלישתים פה, הוא פה שוכב בחדר. הם כבר אפילו לא מנסים. הם הבינו את הקטע. מי שהתמודד לבד מול אריה, מול 300 שואלים, התקיים בו הייעוד של איכה ירדוף 1,000, תחשבו שנייה לסיטואציה, הוא יושב שם, בחדר ישן. לא יודע, תטילו פצצה חודרת בונקרים, לא יודע מה תעשו, כאילו ת... אין, הם יודעים שאם לא יגלו מה סוד כוחו, אין להם שום דרך. זה נקרא ענק. זה בעצם תופעה מקבילה. ענקים, ואגב, כמו ששם, בני אלוהים, המלאכים הם אלה שהתחילו את התופעה הזאת, מי הוא זה שירד לעולם לבשר על תופעת שמשון? מלאך. מלאך בא ואמר לאמא של שמשון, תקשיבי, לך ולמנוח יוולד בן והוא יחל, ומשם מתחילה התופעה המקבילה בעם ישראל של הענקים, שמשון. רק שפה ההבדל בין ישראל לעמים. אצל העמים ענק זה מוטציה. זה לא אנושי. התיאורים של גוליאת, תשע עמות בעמת, לא של גוליאת, של אוג, תשע עמות בעמת איש. בתיאורים של האחים של גוליית בסוף ספר שמואל, מופיע שם אחד עם שש אצבעות בכל יד ובכל רגל. חשוב לתנך להגיד לנו את זה, כדי להגיד לך, תקשיב, זה מוטציה, זה פשוט לא אנושי. אצלם זה איזה מין כוח שהם נאחזים בו, אבל... לעומת זאת, בעם ישראל, מה זה ענק? בעם ישראל ענק זה בעצם קדוש, רוחני, במילה אחת, נזיר, שזה מקור כוחו. הענק של העמים, מוטציה. הענק של עם ישראל, אדם קדוש. ושוב פעם, אחרי התופעה של החרטת הענקים שהיו אלפי שנים, עולה וקם ענק בעם ישראל. אז אנחנו מתחילים, החזון שאמרנו קודם, הייעוד, שבאנו אליו אל שמשון, אלא מישהו משבט דן, שיגיע, ובסוף תקופת השופטים יושיע אותנו, כי ידין השם עמו, כשאנחנו פוגשים את התופעה הזאת, ואנחנו פוגשים את הענק הזה, אנחנו עם ציפייה עצומה, הנה מתממש כי ידין השם עמו, הנה כי יראה כי אוזלת יד ואפס עצור ועזוב, ואנחנו עומדים לצאת מתקופת השופטים. ופה יש משהו מפתיע. כי עד עכשיו דיברנו על כוחו של שמשון, ועל זה שהתנך בעצם אפילו לא קורא לו גיבור, כי שוב פעם, אם אתה נלחם נגד גם 20 ילדים בני 5, אתה לא גיבור, אתה פשוט חזק מהם. אז אותו דבר, גם אם אתה מאיים על כל הפלישתים ביחד, ופלישתים אומרים מתישהו, אשר החריב את ערינו ואשר הרס, הם כאילו מבינים שמולם הם לא יכולים כלום, זה פשוט כוח גדול יותר, זאת לא גבורה. עכשיו, אם הייתי שואל אתכם, אני אקרא פסוק מתחילת פרקי שמשון, פרק י' ג' פסוק כף ד' ותלד האישה בן ותקרא את שמו שמשון ויגדל הנער ויברכהו השם. כלומר באמת בהתאם ליהוד המלאך השם ברך אותו באיזושהי ברכה מיוחדת. הפסוק הבא ותח אל רוח השם לפעמו. עכשיו אני שואל אתכם, תנסו שנייה להיכנס לסיטואציה, אתם זכיתם להיות השכנים של שמשון, כמעט אמרתי שמשון הגיבור, אבל אתם עכשיו השכנים של שמשון, ואתם יום-יום עוקבים אחרי מה קורה עם האיש הזה. יש עליו, התנך אומר לנו, ברכה מיוחדת, ויברכהו השם. במה השם ברך אותו? מה אתם בתור שכנים מזהים? איפה הברכה מופיעה על שמשון? בגודל, בחוזק, אתה מדמיין, לא יודע איך הוא היה. פה יש מפנה מפתיע בעלילה. ותח אל רוח השם לפעמו, ובמה? אז מה זה רוח השם על שמשון? שלוש פעמים אחר כך על שמשון יהיה כתוב, ותצלח עליו רוח השם. מתי? מול האריה, מול אלף הפלישתים, וכשהוא ניתק את הכבלים. כלומר, מדובר על רוח השם של גבורה, של כוח, של עוצמה. אבל פה יש מפנה. אנחנו בדף מקורות, חוזרים לכותרת בשליש תחתון, הייעוד המשיחי של שמשון, המקור האחרון שמופיע תחת הכותרת הזאת, שוב פעם, הייעוד המשיחי של שמשון, מקור אחרון, סוטד הפיוד. ויגדל הנער ויברכהו השם. זה המקום שבו יש הנביא שם תווית, זה היה אדם מבורך, אדם אחר, וכבר עמדנו על התופעה הפנומנלית הזאת, הבלתי, אין כמוה. אבל חז"ל מזהים משהו מפתיע. במה ברכו, במה השם ברך אותו, אני הייתי ישר אומר, לפני שאני אמשיך את הגמרא, בשריריו, בכוחו, בעוצמתו, חז"ל אומרים, במה ברכו, אמר רב יהודה אמר רב, שברכו באמתו. אמתו כבני אדם וזרעו כנחל שוטף. במילים פשוטות, השם ברך את שמשון בכוח ההולדה. לא הבנתי חז"ל. יש לי תשובה הרבה יותר פשוטה. מה אתם בכלל שואלים במה ברכו? מה זה במה ברכו? אני אגיד לכם במה ברכו. בשרירים שאף אחד לא ראה קודם. בכוח, ביכולת... אמתנית להרוג הרבה ביחד, להילחם מול אין כוח ששווה לו. חז"ל, עצם השאלה היא מפתיעה, והתשובה לא פחות. במה ברכו? ברכו בכוח ההולדה. אז בואו נראה שנייה. איפה באמת רואים שיש משהו מיוחד בכוח ההולדה של שמשון? התשובה היא, כמובן, שיש נושא מאוד מרכזי בפרקי שמשון, של שלוש נשים פלישתיות שונות, ששמשון הולך אליהם, ועל ההתחלה יש פה סימון שזה בשליחות השם. אבי ואמו באמת מתפלים. אין אישה בבנות אחיך? אבל מיד הנביא מסמן, כדי שלא נטעה, הנביא מיד מסמן, ולא ידעו כי טוענאי. כי מהשם היא, כי טוענאי הוא מבקש. כלומר, זה מהשם. אז חזל בגמרא, כשהם אומרים במילה אחת, אם אתה רוצה להתמקד, על מה היה הכוח שהשם ברך בשמשון? אל תטעה. בבת ראשון אתה תחשוב, זה השרירים. כמובן לא השרירים, אלא העוצמה. הענקיות, אל תטעה. ברכו בכוח ההולדה. ופה, חזל ממקדים אותנו, להביט על אפיק מסוים בייעוד. אמרנו, יש ייעוד גדול שאיתו אנחנו באים אל שמשון, הוא זה שהושיע אותנו. הוא הענק הישראלי לעומת אלפי השנים של הענקים המוטציונים הגויים. ואם אנחנו מתמקדים בשרירים שלו, חזל אומרים, לא, לא. אנחנו רוצים שיתמקדו בכוח ההולדה, כלומר, במה יהיה דור אחרי שמשון. לזה אני בא לשאול. במה זה התבטא? אבל בואו, אני רוצה להפוך את הסימן שאלה ולהציב אותו אליכם. במה חזל, כשחזל אומרים, כן. רגע, 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 לא, לא, לא זה. מה חזל ממקדים אותנו? כשאומרים לנו, תסתכלו על כוח הולדה של שמשון. הם מקדים אותנו בעצם בזה ששמשון לא היה אמור להיות אדם יחיד. הייעוד הזה של ההשגחה המאוד מיוחדת הזאת שהשם נותן פה למישהו כוחות מלאכיים, לא היה אמור להיות הופעה בודדת של מישהו שחי כמה שנים ומת. הכוח והסיוע האלוקי של ויברכהו השם ותחל רוח השם לפעמו, היה אמור להיות, ואנחנו נראה עכשיו את ההשלכות ואת ההיבטים של זה, התחלה שהוא יוליד כמוהו, כמו הענקים. נכון? הרי יש אלפי שנה ענקים שהתחילו מימי בריאת העולם, והנה עם ישראל החריט אותם כי הענקים האלה היו אחוזים ברשעה. הצטרפו לכנענים. והנה דור אחר כך נולד הענק בעם ישראל. מה מיד הציפייה? שזה יהיה זן מתוקן של ענקים. אמרנו לא ענקים של מוטציות, ענקים של קדושה, של נזירות. לכן חזל אומרים במה ברכו בעמתו. אנחנו נמצאים בסוף תקופת השופטים, לקראת ימי המלוכה, אנחנו מצפים לזן של ענקים. זה בעצם משמעות מה שחזל אומרים במסכת סוטה, במה ברכו בעמתו. עכשיו, בואו נחזור רגע על אנחנו בעצם באמצע סקירת הענקים. כי שאלנו איפה יש בתנך אנשים שיש להם בעצם כוחות קבועים על טבעיים, יכולת להילחם באופן בלתי אנושי רגיל. אמרנו, יש את זן הענקים שהוחרטו בימי יהושע, יש את שמשון, אבל יש גם אחר כך. יש לנו פתאום מחדש ענקים בפלישתים, אבל יש לנו מולם את דוד ואנשיו. בזה אני חושב, אם אני מבין נכון, מסתיימת סקירת הענקים בתנך. כי גם דוד כמו שמשון נלחם לבד באריה וניצח. שכחתי, אריה ודוב. איזה מין שמשון פלוס. והוא זה שמנצח את גוליאת. כלומר אמרנו, שלא נשכח. שלא נחשוב שגוליאת זה מין טנק משוריין, שלך תדע איך תצליח, אבל אולי עם בקבוק מולוטוב יש תרחיש אחד לאלף שאפשר לנצח. לא, אני חוזר שוב לפסוק של משה. אתה ידעת ואתה שמעת מי התייצב לפני בני ענק. אין כזה דבר לנצח את גוליאת. אז עכשיו יש לנו דור אחרי שמשון, בעצם שני ענקים אחד מול השני. גוליאת, שאנחנו יודעים שהיו לו עוד ארבע אחים ענקיים, ומולו, מול גוליאת, מופיע עוד תופעה של ענק של עם ישראל, דוד. יש פה איזשהו ברור בתקופה הזאת עם ענקים. עם ענקים של הגויים מול ענקים של עם ישראל. וזה מגביר בנו את ההבנה מה היה אמור להיות משמשון. ובכן, שמשון, עם כל הכוח והעוצמה שלו, אני רוצה עכשיו שנתרכז עם כל הייעוד שהוא נושא על כתפיו, והמלאך שבא, והנס, והעוצמה הלא שכיחה, אפילו בעם ישראל, של הענקיות. אני רוצה שנשים את האצבע בפרשיות שמשון, על הנקודה שבה התחילה נפילתו. כלומר, הרי זה שהוא הלך לאישה מתימנה, זה לכתחילה, זה לא בדיעבד, והנביא אומר לנו את זה. כי מהשמי, כי טוענה הוא מבקש. ובאמת שם מתחילה סדרה של להקות 30 פלישתים ביחד, ושואלים, ומהי הנקודה שבה הייעוד הופך להיות שהוא לא יתממש עכשיו? מה נקודת השבר של ימי שמשון? זה ממש חשוב, כי אנחנו עומדים לפגוש שהנקודה הזאת מאוד מאוד קשורה למה שחזל אמרו לציפייה ששמשון יוליד ממנו זרע של ענקים. תפתחו איתי בבקשה בפרק תתוו. פרק תתוו, בתחילת הפרק יש את הסיפור עם השואלים. בפסוק ח' יש איזה מין עצירה. ויח אותם שוק על ירח מכה גדולה, וירד וישב בסעיף סלע איתם. כאילו הנביא מציין לך, תדע לך, עכשיו היה הפסקה מלחמות מול פלישתים, והוא הלך וישב בסעיף סלע איתם. מה זה אומר לי? בוא נראה, מה אנחנו יודעים על סעיף סלע איתם? איפה זה נמצא? בוא נראה מיד בפסוקים הבאים. ויעלו פלישתים ויחנו ביהודה וינטשו בלחי. ויאמרו יש יהודה, למה עליתם עלינו? ויאמרו לאסור את שמשון עלינו, לעשות לו כאשר לנו, כאשר עשה לנו. וירדו 3,000 איש מיהודה אל סעיף סלע איתם. אז איפה נמצא סעיף סלע איתם? ביהודה. כלומר, יש פה משהו מיוחד. שמשון שגדל בין צורה ובין אשתאול, וכבר אני אגלה עוד נתון ממש חשוב, שאימו של שמשון הייתה מיהודה. כלומר, שמשון אביו מדן ואימו מיהודה. חז"ל אומרים שאילולי נדבק דן ביהודה, לא היה זוכה להוליד את שמשון. שמשון הוא כוח אלוקי שנובע משילוב של דן ויהודה. ובכן, שמשון גדל בדן, אבל עכשיו באיזושהי נקודה של סיום, נגיד, מעגל הקרבות הראשון שלו, הוא הולך ויושב ביהודה. ואז פלישתים עולים על בני יהודה ואומרים להם, תסגירו את שמשון. וההמשך, בני יהודה יורדים ומסגירים אותו, ושמשון אומר, תשאבו לי שלא תעשו לי כלום. מיד אחר כך, מיד אחרי שבני יהודה מסגירים אותו, מופיעה מצוקה לראשונה של שמשון. האיש ששום דבר לא מאיים עליו. לא כבלים, לא אריה, לא פלישתים. פעם ראשונה אנחנו מוצאים שהוא כמעט מת. בצמה. זה בסוף פרק י' ד'. ויצמא מאוד, ויקרא אל השם ויאמר, אתה נתת ביד עבדך את התשועה הזאת, ויבקע אלוהים את המחתה אשר בלחי. ואז סיכום פסוק כף. וישפוט את ישראל בימי פלישתים 20 שנה. למרות שעדיין ממשיכים סיפורי שמשון, יש פה איזה מין סיכום. כאילו, הנביא שם לנו פה קו, עד פה היה משהו אחד, מפה משהו אחר. כלומר, אנחנו פוגשים פה משהו, קו שבר של הסגרת שמשון בידי בני יהודה, מיד אחר כך סיכום, כלומר, עד פה שלב ראשון של שפיטת שמשון, מיד אחר כך בפרק ט' ז', וילך שמשון עזתה. חז"ל אומרים, מסכת סוטה, אם אני זוכר נכון, שם, איפה שראינו, תחילת קלקולו בעזה. כלומר, תחילת נפילת החזון הגדול. תחילת השבר של מה שהיה יכול להיות משמשון, זה בירידתו לעזה. למה דווקא שם? מה קרה? מה קרה? מה בעצם היה נקודת השבר שמאז לא זכו ישראל למימוש החזון העצום של שמשון? תעזרו לי. זה כבר השבר, אבל אני שואל מה גורם לשבר. שמשון הלך אחר עיניו ואומרים את זה על ההתחלה. ושם אמרנו זה לכתחילה. זה שאחים שלו הסגירו אותו. כי אם שמשון הוא של עם ישראל, הוא היהוד מהאזינו, שאליו עם ישראל מחכה 300 שנה במאה שופטים, עם ישראל יזכה. אבל אם שמשון הוא בעצם איזה טרור, איזה, כאילו, אני אומר מילה מאוד חריפה, כאילו, מבחינת שבט יהודה, טרוריסט, מה אתה מפריע? לא ידעת כי מושלים בנו של פלישתים? אם זה ככה, מיד אחר כך שמשון, פעם ראשונה, תופיע מצוקה. ואז, תחילת קלקולו, שמים חזל את הקו פה. בגלל ש... כנראה שהעם... כן. עכשיו, יש לי שאלה. אני חוזר שנייה לסיטואציה שבה שמשון נמצא בסעיף סלע איתם בנחלת יהודה, ועכשיו פלישתים עולים על יהודה ואומרים, תביאו את שמשון. מי מכם חושב שהוא היה מסגיר את שמשון? מי מכם חושב שהוא לא היה מסגיר? אני חושב שזה לא, שזאת לא השאלה. לא, לא. אני חושב שזאת לא השאלה. זה ששמשון, אני מבין מה שאתה אומר, אבל זה ששמשון היה צריך להגיד להם, תשבו לי פן תפגעו בי, זה אומר מה הייתה העמדה שלהם כלפיו. הוא היה צריך להימנע מזה שהם יהרגו אותו. עכשיו, בעצם מה היה מצופה בני יהודה לעשות באותה סיטואציה? פלישתים באים, תסגירו את שמשון שנמצא בנחלתכם. מה הייתם מצפים שהם יעשו? לא. שיקראו לו. הרי זה עתה הוא סיים סבב מלחמות ראשון. כולל הקעת 1,000 איש, כי הוא מיהוד מפרשת האזינו, איך ירדוף 1,000. עכשיו באים פלישתים, אנחנו נמצא אותם עוד מעט, שכולם על שמשון בבית אחד לא יכולים לעשות לו כלום. הם באים על שבט יהודה, אומרים תסגירו אותו. שבט יהודה צריכים להגיד דבר אחד. ככה צעד אחורה, שמשון בו. והשאר, אני לא יודע, מי שזה, אני מדמיין בהקשר הזה את אסטריקס, מי שמכיר, כלומר, אתה תמצא את כל הפלישתים, עפים לכל עבר, והיה הפלישתים, מה הבעיה? למה יש בעיה שבט יהודה? מה? הם לא ידעו את גבורת שמשון? יש פה נידון, ממש חשוב, דווקא אולי עכשיו, אנחנו עומדים לגלות פה משהו ממש יפה. רגע, אני רוצה עוד מהשעה, כמה זמן יש לנו? 5 דקות. בסדר. 5 דקות, אנחנו נשתדל לעמוד בזה. אז ככה. שבט יהודה, שמשון הגיע לשבט יהודה לא סתם. אתם יודעים למה הוא הגיע לשבט יהודה? הוא הגיע לבני אמו. הוא הגיע לא רק לבני אמו, אני אגיד עכשיו בקיצור, זה כתוב לכם במקורות, אמו של שמשון קראו לה צללפוני. צללפוני. מי אמר? זה פסוק בדברי הימים. זה פסוק בדברי הימים. ששם מופיע משפחות הצורעתי, צורעה. צורעה היא ראש של שמשון. ושם כתוב הצלפוני, ואח שלה קוראים לו איתם. תסתכלו, אחר כך תסתכלו בסוף הדף מקורות, מובא הפסוק הזה. כלומר, ששמשון הולך לבני יהודה, אל סעיף סלע איתם, הוא אינו הולך אלא לבני אמו. הוא לא בא בתור זר. אז זה הזמן, אני רוצה לטעון, ששמשון היה צריך להתחתן עם מישהו מעם ישראל. כוחו אתם זוכרים, לא בזרועו, לא בשריריו, באמתו, לגדל את זרע הגיבורים שהובילו אותם ישראל למלכות הבאה. אבל פה שבט יהודה לא מוכן. בני אמו לא מוכן, והם בעצם מסגירים אותו לפלישתים, מתוך כנראה עמדה, זה לא מצאתי מקורות, אבל כנראה עמדה של, רגע, יש עכשיו בהתהוות הגיבור שלנו, של יהודה. הרי אנחנו מדברים, מגילת רות כבר התרחשה, במבצע. הענק של שבט יהודה שעליו דיברנו, שהופיע ממש כמה שנים אחר כך דוד, הוא כבר בשלבים מתקדמים, נקרא לזה. ואתה עכשיו רוצה לשים את דן בראש? שבט יהודה לא נתנו לזה. ופה אני רוצה לטעון טענה. אני אמרתי לעצמי ככה, בסקירת הענקים, שמי בריאת העולם, אם מצאנו שמי ימי עולם יש ענקים, 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 עד שהם מוכרטים בימי יהושע. ואז מופיע שמשון הענק של עם ישראל. ופתאום בדור הבא מופיעים 4 ענקים, 5 ענקים. דווקא בפלישתים איפה ששמשון היה. ואם חזל אומרים לנו שכוחו של שמשון באמתו, כלומר, הכוח שלו זה להוליד כמוהו. מה מסתבר לומר? שהענקים של פלישתים אינם אלא צאצאי שמשון. איך זה שפתאום כבר הענקים הוכרתו ושוב פעם יש ענקים לגויים ודווקא אצל פלישתים? נוסיף עוד נתון. שחזל אומרים שכששמשון היה אצלם בבית האסורים, והיא תוכן בבית האסורים, כל אחד הביא את אשתו אל שמשון להוליד ממנה ענקים. ככה חזל אומרים. כלומר, הניסיון שפלישתים היה. הם, וזה ברור שזה מה שהם ירצו. ברור שזה מה שהם ירצו. הרי הם היה להם ענקים, יהושע חיית אותם. עכשיו יש ענק של עם ישראל, אחדנו אותו. ברור שננסה להוליד ממנו. הרבה שיעורים סיימתי עם זה שאמרתי, אבל כנראה שזה לא נכון. כי גוליית ואחיו חזל אומרים לנו שהם בני אורפה. הם בני אורפה. כלומר, יש לך את מגילת רות, אורפה פרשה מנעמי, וכתוב עליהם בני הרפה, חזל במסורתם אומרים, הרפה זאת אורפה, אם כן גוליית ואחיו, אתה לא יכול להגיד שמי שמשון. אמרתי, לא יודע איך, אבל אני עוד אחפש את מי שיגיד אם כן, שזה כן מי שמשון. ובכן נמצא החתם סופר, שאומר שגוליית ואחיו הם משמשון. המקור האחרון שמופיע לנו בדף. חתם סופר תורת משה אומר ככה. דאורפה, לאחר שפרשה מחמותה, יצא ממנה עיקר הקדושה שקלטה, ונבעלה לשמשון בבית האסורים, וילדה גוליית על ידי בעילת שמשון את אורפה. אומר החתם סופר מה שקיוויתי, ואני אומר לכם, באמת הרבה חיפשתי, הרי זה אחד ועוד אחד. איך פתאום יש ענקים מחדש? הם ניסו לשבוט את כוחו של שמשון. ואם היינו זוכים, ורגע לפני שהוא יורד לעזה, ומה שנגמר בסופו של דבר שם, אם היינו זוכים, שמשון עם מי היה מתחתן? עם הפלישתיות? הוא היה מתחתן עם בני אמו בשבט יהודה. או מישהו אחר מעם ישראל. יש מסורת מיוחדת שמובאת באלקוט מעם לועז, ששמשון עם גלילה שהוא גייר אותה, נולדו להם זרע של אנשים גיבורים. מסורת מיוחדת, מי שרוצה להסתכל באלקוט מעם לועז, זה מובא. אבל זה, כשלא זכינו לחזון, אז היה אלה שהם אנשים גיבורים שלא שמענו עליהם. אבל אם היינו זוכים, ושוב הם תעשו את ההקשר, גוליית, לפי החתם סופר, משמשון. דוד הוא בן דוד של גוליית. הרי דוד הוא מרות, גוליית הוא מאורפה. המעמד הזה של גוליית מול דוד זה בעצם הענק של עם ישראל, מול הענק של דוד, מול הענק של הגויים, כשהם השתלטו על הענקיות של עם ישראל. אתם מבינים מה זה התיגר שגוליית קורא? הרי תמיד זה שאלה, מה ההיגיון בקריאת גוליית? שהוא אומר, תביאו מישהו אחד שיעז להילחם איתי. מה ההיגיון בזה? לא רוצים, אנחנו יגידו לו עם ישראל, רוצים דווקא לשלוח לך גדוד. לא, הוא אומר להם, תקשיבו. שוב פעם חזרנו למצב שלנו יש ענקים, מהענק שלכם, ולכם אין. יש לכם ענק שיכול להילחם איתי? אם היו זוכים לישראל, אז לא היה את הענק הזה אצל הפלישתים. כוחו בעמתו. הזרע של ענקים הזה היה נולד לעם ישראל. ואז התופעה שדוד היה צריך להחריט הוא ואנשיו את הענקים מחדש, את בני אורפה, היינו זוכים שהיה איזשהו גדוד סביב דוד משבט דן. איחוד קבוע הרי יש בין דן ליהודה. בבניין המשכן, בימי שלמה, יש על זה הרבה מקורות על איחוד בין דן ליהודה. אם היינו זוכים, תקופת השופטים הייתה מסתיימת כנראה עם שמשון שלא רק מנצח את פלישתים בתמות נפשי מול פלישתים, אלא במשפחת ענקים שמובילה את עם ישראל אל דוד ואנשיו. הרבה ברכה ובשורות טובות לנו ולכל ישראל.